הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
יום רביעי, 7:25, בוקר טוב, וערב, ערב, ערב, שבת שלום למיכי יוספי.
בוקר טוב ומבורך, אנחנו גם נמצאים בערב שבת חזון, שעליה אמר האוהב ישראל מאפתא, שזה השבת הכי גבוהה בשנה, במיוחד שזה לא סתם שבת חזון, זה שבת שהיא תשעה באב בעצמה, ועצם זה שלא צמים, זה אומר שיש מימד מסוים שבו לא היה חורבן, יש מימד מסוים ששם עדיין בית המקדש קיים, ועולם הפנימי שלנו שלם ומתוקן. אמנם בששת ימי החול אנחנו נחזור אל האבלות, ומיד בצאת השבת יתחיל הצום, רק להכיר את ערכה ומעלתה של השבת, במיוחד שבת זו, שאנחנו יכולים להתחבר לאותו מימד פנימי שבו הכל שלם, הכל מתוקן. והקדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'ב היה אומר שזה שבת חזון. אמנם הכינוי שבת חזון זה על שם תחילת ההפטרה שמנבואתו של ירמיהו, אבל של ישעיהו, אבל הנקודה היא שאמר רב לוי יצחק מברדיצ'ב שלכל יהודי מראים את החזון שלו, גם מראים את בית המקדש, גם מראים לו את היעד שאליו הוא רוצה להגיע. אתה יודע שאדם שמתנהל בלי חזון, אז החיים שלו הם בסוג של בלבול, בסוג של פיזור. כי אם יש חזון, אז אני צועד בנחישות לקראת החזון. לא רק בנחישות, גם בבהירות, וכל מה שאני עושה, זה בשביל להביא את החזון אל הפועל. אבל אם בן אדם לא יודע מה החזון שלו, אז יש בלבול גדול. אז בשבת הזו אנחנו יכולים לקבל גם את הבהירות של החזון של הגאולה השלמה של בית המקדש, וגם לקבל בהירות לגבי החזון האישי שלנו. זה לא אומר שבליל שבת בין מנה ראשונה לשנייה אתה עוצם את העיניים ופתאום רואה איזשהו תמונות מתחלפות מול עיניך העצומות. אתה יודע מה, אולי כן, לא נשלול את האפשרות הזאת.
זהו, רציתי לומר, בטח, יש כאלה שכן, אבל בסדר.
נכון. כן. אז אתה רואה, מחשבתך עברה אליי, וכבר הכנסנו את זה גם כאופציה קיימת, אבל לא ליצור ציפייה שכך זה אמור להיות. אבל להבין שאנחנו יכולים לקבל את הבהירות הזו, גם כל הצער על מה שהיה, זה על מנת שנכוון את הרצון למקום המתוקן, למה שיהיה. יש סיפור מאוד מפורסם, על אליהו הנביא שבא לארי הקדוש ואומר לו, בוא, הולכים לירושלים, הגיע זמן הגאולה. הסיפור הזה מופיע בכמה גרסאות, אני אספר את אחת מהן. אומר לו, הגיע זמן הגאולה. אומר לו, ארי הקדוש, רק רגע אני צריך ללכת להודיע לאשתי. יש גרסה אגב שזה תלמיד של הארי הקדוש, אומר למורו, אני צריך להודיע לאשתי. בכל אופן, הלך והודיע לאשתו, ובינתיים אליהו הנביא נעלם. זאת אומרת שהעת רצון המיוחדת שהייתה, היא נעלמה ואיננה. זאת אומרת, זה היה רגע מסוים שהיית צריך לקפוץ ולהגיד כן. עכשיו, למרות שזה לא ראוי לקפוץ בין שתי גרסאות בשידור חי, רק ששתיהן פה משרתות את מטרת ההתוועדות. הגרסה המפורסמת, מפורסמת הכוונה את זו שידעתי לפני מה שידעתי היום, כן. זה שערי הקדוש אומר לתלמידיו, עכשיו זמן הגאולה, בוא נלך לירושלים, ואחד התלמידים אומר, אני צריך להודיע לאשתי, ועד שהוא הולך ומתעכב, עבר העת רצון. את הסיפור הזה היה מי שהזכיר בהקשר, שלפעמים יש את הטיימינג, את התזמון, של איזשהו עת רצון, ולא ראוי להחמיץ את זה. ולפעמים בן אדם רק מתעכב באיזה עניין, או לסדר משהו, העת רצון הלכה לאיבוד. עד כאן הגרסה הקלאסית. הגרסה הקלאסית, זה הכוונה היא מה שידעתי לפני היום. אתה יודע כמה אני מתייחס לעצמי, שרק מה שאני ידעתי זה נקרא קלאסי. תודה שאתה מחייך, כן, אני רואה. עכשיו, הגרסה העדכנית, שאותה קראתי בחוברת של הדיגיטלית, נקרא לזה, שקיבלתי במייל של רבי אלימלך בידרמן, שהזכרנו אותה שבוע שעבר, את עשיית הדשמיה שהתחילו לשלוח אותה במייל, ביום שלישי אחר הצהריים, שאני אוכל לקרוא לפני השידור, וגם אם תרצה, תוכל, או אני אומר איך אפשר לעשות מנוי על זה בחינם, רק צריך לשלוח מייל.
כן.
זה נקרא באר הפרשה בלועזית, strudel@gmail.com. אבל אחרי זה, בוא נמשיך ברעיון, מקווה שתמצא אחרי זה את הדרך להיית את זה. אבל זה אוקיי. בלועזית, באר הפרשה. עכשיו הגרסה שסיפר רב מיילך בשם רבי ישראל מסלנט, שהסיפור הוא על הארי הקדוש בעצמו, שבא אליו אליהו הנביא ואומר לו, הגיע זמן הגאולה. אומר לו הארי הקדוש, אני צריך ללכת ולהודיע לאשתי. עד שחזר אליהו הנביא נעלם. סיים רבי ישראל סלנטר את הסיפור ואמר שהבין הארי הקדוש שזה ראוי אפילו שהגאולה העתידה תידחה מעט בשביל שלום בית. אתה מבין את המסר מהסיפור של רבי ישראל מסלנטר על פני הגרסה הראשונה? בגרסה הראשונה יש כאילו האשמה לתלמיד איך התמעמת ואמרת אני צריך ללכת להודיע לאשתי ובעצם הפסדת את העת רצון. בגרסה מהבוקר, או מאתמול של סיפר רבי אלימלך בידרמן, ופה זה מאוד מפעים אותי, שאותו משפיע חסידי שיונק על ברכי האתני, בתורת החסידות בחר ואמונים, אפשר להגיד אולי אלפים, שומעים את תורתו, ולוקחים מוסר השכל מה נאמר בה, אז הבחירה שלו זה לא רק בחירה איזה סיפורים להביא לספר, זה גם בעצם הבנה שהסיפורים שהוא יביא ברבים הם אלו שיהיו נוכחים באותו שבוע, והוא בוחר בגרסה, זאת אומרת זה לא רק לספר אותו רב מלך בידרמן שיש לו השפעה על רבים, שסיפר רבי ישראל מסלנט שזה מדובר פה על הארי הקדוש בעצמו, והארי הקדוש מבין שלא ראוי שהגאולה בו תבוא אם זה יהיה על חשבון צער של בת הזוג. ונכון שזה יידחק עימה או תידחק עימה בשביל ללכת ולהודיע בבית. יש אנשים שיהיה להם קשה עם המסר הזה. אני בעצמי תמה איך סיפרתי את זה פה, כי באמת תכננתי משהו אחר לספר, אבל כבר ראיתי כמה פעמים שכשאנחנו מתחילים לדבר, תקרא לזה סייעת דשמיא או הכוונה מיוחדת לדברים שיאמרו. זאת אומרת, העליתי במחשבתי על כמה רעיונות על מה לדבר, ותכננתי לדבר על משהו אחר, ופתאום מופיע לו הסיפור הזה עם המוסר השכל, מרבי ישראל מסלנט, שבשביל שהגאולה תבוא באופן הראוי או היותר נכון, או נקרא לזה האופן היותר בשל, כדאי שזה יהיה מלווה בשלום בית ראוי. ושתבין שאני מתוך זה גם לוקח מוסר השכל לעצמי, לא אספר לך מה קורה בבית או מה היה קורה בבוקר, אני רק אומר לך שהדברים נאמרים גם למי שאומרם, להתחזק בעניין הזה. ונזכיר עוד נקודה אחת. אמרת משהו, ידידיה, תוך כדי סיולי?
אמרתי, אוקיי, אתה יודע שיש איזה, לאחרונה בפינות שלנו, בגלל איזה עניין טכני, יש דילי, אתה יודע מה זה דילי?
כן, כן.
כאילו מין שיהוי כזה. אז נגיד אתה אומר משהו, אני מצחקק, זה מגיע בחצי דקה איחור, ואז אתה כבר עובר למשהו עצוב ומרגש.
אז לפחות שמענו עכשיו את הביטוי שנוכל לאמץ אותו, שיהוי. זה ביטוי עברי למילה לועזית, וכבר החכמת אותנו. מסופר ש... אחרי מלחמת העולם השנייה נפגשו רב אהרון מבלז והאמרי אמת מגור. כל אחד מהם עבר כאב נוראי, שמעבר לכך שהוא כך הרבה יהודים נפגעו בשואה ועברו אלו ששרדו בחיים עם צער נוראי על אובדן בני משפחה וקהילה וחברים, אבל הם באופן אישי, אני חושב שזה לא מוגזל לומר, הכירו רבבות אנשים על האמרי אמת. בוודאי היה לו זיכרון מדהים, אומרים שהוא הכיר כל חסיד שלו, אומרים שזה היהודי שאיבד הכי הרבה מכרים אישיים בשואה, מעריכים את זה כ-100,000 חסידים שלו שהוא הכיר אותם בשמותם, גם אם זה על דרך הגוזמה, זה בא לבטא איזשהו רעיון. וכך גם רבי אהרון מבעלז, שהיה לו רבבות חסידים שרבים מהם הכיר באופן אישי. ואתה יכול לתאר את הפגישה שלהם בירושלים, בארץ ישראל, אחרי הצער הנוראי שהם עברו, וההגעה לארץ ישראל, וההתחלת פעולות השיקום. ואז האמרה אמת, שלרוב לא היה מרבה לדבר, הוא היה די שתקן, אמר לרב אהרון מבעלז את המדרש, שכתוב שיוסף ובנימין יפגשו, אז הם בחו איש על צווארי רעהו. אז אומר המדרש שיוסף בחה על שני בתי המקדש שנחרבו בחלקו של בנימין, שעתידים להיבנות ולחרב בחלקו של בנימין, ובנימין בכה על משכן שילו שהוא ראה שעתיד להיחרב בחלקו של יוסף, בנחלתו של יוסף. אז שאל האמרי אמת, למה שלא יבכו כל אחד על החורבן האישי שלו, שיוסף יבכה על עתידו של חורבן שילו, ובנימין על עתידם של בתי המקדשות שבחלקו. מה העניין או מה המסר שכל אחד בכה על צווארו של אחיו, על החורבן שעתיד להיות בחלקו? אז ענה אמרי אמת, שמבחינת ואהבת לרעך כמוך, ראוי לבכות ולהשתתף בצערו של הזולת, אבל ביחס לצערך שלך, נכון הוא לשנס מותניים, ומעבר לבכי, להתחיל בפעולות מעשיות של שיקום ובנייה מחדש. זה לא היה רק וורט חסידי, כי מה, זה בעצם מה ששניהם עשו, פעלו בעשר אצבעות לשקם את אותם גחלים שנותרו מחצותיהם המפוארות. והמסר הכל כך נוגע, שלכלפי הזולת, לבכות איתו זה המובן להשתתף בצערו, שיחוש גם באופן רגשי שאתה איתו, והסיוע הרגשי הוא גם דבר גדול ומבורך. אבל כלפי עצמך העביר מסר האמרי אמת, ראוי שתנסה לראות איך אתה יכול להתחיל מחדש. רבי נתן ראה פעם יהודי שנשרף ביתו, ותוך כדי שכולם בוכים על הבית שלה באש, אז הוא עובר בין הגחלים ובין ההריסות, ומנסה לראות אם נותר עוד איזה מות, או איזה קורה שלמה שממנה אפשר להתחיל לשקם. זאת אומרת שתוך כדי הבכי, ותוך כדי גם הענות לאבל, רגל אחת הייתה אחוזה, או יד אחת הייתה אחוזה במחשבה, איך אפשר להתחיל לבנות ולשקם מחדש.
אז הנה, התוועדות לשבת חזון, כבר עם הפנים לשבת נחמו, אני מזהה.
לגמרי, אבל שבת נחמו היא כבר משהו פחות מגובעה של שבת חזון. ראוי לנו להתרגש מאוד משבת חזון הכה גבוהה שעליה אמר הרב מעטה, הגבוהה ביותר בשנה. לחזות בכל מה שהסתירו מאיתנו עד עכשיו, נוכל לראות בשבת הזאת.
ועל זאת ועוד נחשוב בין היתר בהפסקת הפרסומות. תודה רבה לך מיכי, ולהתראות. שלום, שלום.
לחיים, לחיים, מחשבות נעימות בהפסקת הפרסומות.
אמן.